אנחנו בשיעור בפרשת השבוע, יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת וישלח, י"ב כסלו תשע"ה. הפרשה שלנו, אני רוצה לדבר על מספר נושאים, וכרגיל גם לקשור את זה לשנת השמיטה, אבל הפעם לשם שינוי אנחנו מתחילים עם שנת השמיטה, ולא מתחילים עם הפרשה. הנושא שלנו היום בפרשת השבוע הוא הפחד. הפחד. מה המשמעות של הפחד? ומי גורם לפחד ומה מביא הפחד?
מה גורם לפחד?
בואו נתחיל בשלב השמיטה. התורה בספר ויקרא, בפרק כ"ה, פסוקים כ' כ"א, אין לכם תנכים, מי שיש לו יכול להסתכל, אומרת התורה וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו? וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשד את התבואה לשלוש שנים. כך אומרת התורה. כשאני קורא את הפסוקים הללו, שני פסוקים, יש לי כמה שאלות שעולות מתוך הפשט של הדברים. בשאלה הראשונה, לא מצאתי שום מצווה בתורה, לא מצוות עשה ולא מצוות לא תעשה, שאני מקבל שכר לפני שאני עושה. הנחתי תפילין, אז אחרי שהנחתי יש לי שכר מצווה. לא מצאתי שכר כלשהו על מצווה לפני קיומה. ופה התורה, היינו, הקדוש ברוך הוא אומר שבשנה השישית שלפני שנת השמיטה יהיה ברכה שנספיק לשלוש שנים לפני שבכלל הגיע שנת שמיטה. זה מוזר. זו המצווה היחידית בכל התורה שהשכר עליה מגיע לפני שאתה מקיים אותה. איך זה? מה העניין? למה? מה מיוחד בה?
אתה לא יכול לקנות בלי
דבר. ואם אני לא אשמור, את הברכה של שמה שעברה נגמרה, לא תהיה, היא כבר הייתה. מה קורה? מוזר. דורש הסבר. דבר נוסף, יש כאלה שאומרים שעצם השאלה מה נאכל וכי תאמרו מה נאכל, ואמרת מקודם, נכון, קפצת ואמרת נועה, חיסרון באמונה. ואני שואל, למה חיסרון באמונה? שאלה לגיטימית. אם אני לא מאבד ואני לא אוסף ואני לא קוצר ואני לא זורע, מה אני אוכל? לגיטימי. כבר דבר זה פעם מישהו אחר. לא, אבל זה לגיטימי.
אתה חייב על בניסים.
בסדר, אבל זה לגיטימי, אני דואג, אני לא יודע.
אני לא אסמוך עליי.
כלומר, בתור בן אדם, זה לגיטימי שאני אומר, וואלה, במצב הזה, אני באמת מודאג, מה יהיה?
בתור בן אדם זה גם לגיטימי לשאול על כל מצווה ומצווה,
אבל אם אתה מאמין, כן, אבל השאלה היא לא פסולה. אני יכול לשאול, בסדר, אני באמת מוטרד.
יש בזה גם על האמונה.
בסדר, אתה אומר, זה גם באמונה, אני אומר, אוקיי, בוא נבחן, אולי זה לגיטימי. נשאל עוד שאלה. אולי זה תרגיל. השואל שאומר, תשמע, ריבונו של עולם, אתה מצווה אותי שנה שלמה לא לעבוד בשדה, ואני עולה שואל שאלה, נו באמת, ומה אני אוכל? משמע שאני מחפש דרך להתחמק מהציווי, ובגלל שאני צריך לאכול, אני עזרה ואני אעשה הכל, כי אני צריך לאכול. כלומר, או מצד חסרון אמונה, או באמת איזה תרגיל לעשות, כמו שאומרים, למצוא איזה דרך לעקוף את הציווי, וכן לזרוע וכן לשתות, כי אני צריך לחיות, מה אני אוכל? כלומר, שאלה רטורית, ואני לא מחכה לתשובה. יש לי תשובה בראש, אני רוצה לעבוד, בשמיטה, רק צריך הסבר הגיוני. מה הסבר הגיוני? נו באמת, אז מה אני אוכל? זהו. כלומר, שאלות שקופצות מתוך קריאת הפסוק. על מנת לענות על השאלות האלה, ומתוך זה גם נבין אחר כך איך זה מתקשר לפרשה שלנו, בוא נניח רגע הנחת יסוד, הנחה בסיסית. מצוות השמיטה בימינו, כמו שאנחנו חווים אותה, חובבי הסופרים והקניונים, היא רחוקה מהבנתנו. אין לנו שום צל של מושג מה פירוש שנת שמיטה באמת. אנחנו הולכים לחנות, הכל על המדפים, אם חסר נאמר איזה ירק מסוים, אפשר למצוא אותו בשימורים, אם אני כל כך אוהב. איזה הפסד מעשי יומיומי יש לנו, צרכני הסופרים, בשנת השמיטה? חסר משהו? כלום. הכל יש. אנחנו לא מבינים את המשמעות ששנת שמיטה. על מנת שנבין רגע את המשמעות, בואו נבחן את זה במציאות חיינו. תראו לעצמכם שאנחנו ניגשים לרמי לוי, לשופרסל, לכל חנות גדולה אחרת, מגה בעיר, מגה ברחוב, מגה באוויר, מגה בענן. אני לא רוצה לעשות פרסומת לעד חנות, לכן אני ככה מתייחס. ואומרים להם, תראו, בשנה הבאה אסור לכם להכניס סחורה חדשה. אתם מוכרים רק מה שיש במדפים, וזהו. וואה, וואה. קודם כל, בעל הסופר חוטף התקפת צחוק או התקפת לב. ואני אומר לו, תשמע, השנה הרווחים שלך יהיו פי שלוש מכל שנה אחרת. נספיק לך לשנה הזאת, לשנה הבאה ולשנה אחר כך. ניחמתי אותו, נגיד שכן. אוקיי, זה חסרון אמונה. בסדר. מה יגידו הצרכנים, אנחנו חובבי הסופרים, שפתאום נגיע לסופר והמדפים ריקים?
אנחנו מרגישים כלום.
נגיד, אופה, 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 זה בעיה. בואי נראה, זה קשה. זאת אומרת, זה מה שמרגיש חקלאי. כשאתה בא לסופר והמדפים ריקים ואין סחורה חדשה, אתה צועק מה נאכל. אותו בעל שדה וכרם, שזה כל פרנסתו, אומר מה אני אוכל? יש בזה מידה מסוימת של לגיטימיות. אז באמת זו מצווה קשה מאוד. ולמה היא קשה מאוד? רבותיי, קל לבני אדם לעשות דבר כל יום. קל לבני אדם לעשות דבר במשך שבוע. קל לבני אדם לעשות דבר מסוים חודש. שנה. לעשות את אותו דבר קשה מאוד, משימה מורכבת ביותר, יום, יום, שנה, שלמה, ואפשר לעשות ניסיון, ולא מדבר כרגע על תורה למצוות, ניתן דוגמה, תנסו בעזרת השם, מהיום עד שנה הבאה, י"ב כסלו, ולא לפספס רבותיי, ממש לא לפספס יום, בבקשה, תעשו ניסיון. בדרך כלל כשאדם הולך לישון, הוא מסדר את בגדיו, הוא משליך את בגדיו במקום מסוים, שהוא רגיל אליו. ממחר בבוקר רבותיי, בבקשה. הייתם רגילים לשים את הנעליים בצד ימין, שימו אותם בצד שמאל. שנה שלמה, לא להיבלבל. בעוד שנה, ספרו לי איך היה. רגע, כן. אבל זה קשה. פה אני בעייף, פה אני בכך, פה אני בשם. יהיה לי תמיד הסברים ותמוצים למה לא בית עצמול. זה לא קל להתמודד שנה שלמה עם שינוי עשייה שהאדם התרגל כל כך הרבה שנים, 6 שנים. זו מצווה הקשה ביותר שיש. אין לנו שום מצווה שנה המחויבים בה, שנה. כן. יש לנו מצוות שנה מחויבים יום יום מחדש. אבל לא מראש אומרים לך, זה לשנה. חוץ משמעות. כל שבת אנחנו מצווים לשמור שבת, אבל פעם בשבוע. אנחנו מצווים לשמור על החגים 3 פעמים בשנה. זהו. לא כל יום. במשך שנה. מבית הזו מצווה הכי קשה בתור. ההמשכיות הבלתי פוסקת. אין הפסקות באמצע. אין הנחות. זה כל יום, כל זמן, 365 ימים בשנה. זה משימה מורכבת. לכן כל מי ששומר שביתה נקרא גיבורי כוח עושה את דברו. זה באמת צריך גבורה מיוחדת. אין לכם חקלאים במשפחה, תשאלו את בנימין, שהוריו עוסקים בחקלאות. איך זה לראות את השדה שלך? מעלה קוצים וברקנים, לראות חלק מהגילולים שלך נפגעים. ואתה לא יודע מה אתה מגיע הביתה לאכול בשנה השמינית. שלא נדבר על השנה השביעית. אתה עומד בעיניך קלות. כי אסור לך לעשות שום דבר חוץ מלשמור על הקיים. אתה עומד מול השדה ואתה עומד. ריבונו של עולם, אני לא עומד בזה. אני לא עומד בזה. רק לשמור על הקיים. אסור לך להשביח, אסור לך לגרום בשום תופעה שתעזור שבשנה הבאה הצמחים יהיו יותר טובים. וגם לא האדמה.
תשארו אותו דבר?
ככה, כמו עכשיו. רק שלא ימות.
שלא ינבלו גם.
רק שלא ימות, זהו.
אז באדם...
זה קשה, זה קשה נפשית, רגשית. לעבוד מול דבר כזה.
באדם יזרח כל דברים לפניהם, ואז...
בסדר, זה אין שום בעיה, אבל... זרעתי, הכל בסדר, אבל צריך לטפל בזה, לדשן את זה, לטפל במזיקים, כמו כל שנה.
אתה מוכיח אותו.
אסור לך! אם זה משביח, אסור.
אז הוא ימות.
למות לא.
זה כמו שאתה שם מישהו בבור 40 יום, ותגיד לו, אני לא מביא לך מים
ואוכל. לא, אתה לא רק מים ואוכל, שתחיה ולא תמות. נכון, זה קשה. הבנו? כלומר, ההמשכיות של המצווה הזו, שהיא מצווה שנתית, היא קשה, קשה מאוד.
מה פה עם השאלה כאילו?
או, בסדר. אז עוד השם לקווה שעד סוף שנת השמיטה נבין את הפואנטה כמו שקרה בעיות. אבל, אנחנו יודעים כל פרשה קצת. השנה, השבת אנחנו נדבר על הפואנטה בנקודת הפחד. לחנך את האדם לא לפחד. מצד שני, או יותר נכון לומר, התורה לא דורשת מבן אדם שום דבר שלא ניתן לקיים אותו. רק מה שאפשר לקיים זה מה שדורשים מאיתנו. למה? כי אם ידרשו ממני דבר שלא ניתן לקיום, יש לי טענה הכי טובה בעולם כשאני אבוא לדין. סליחה, זה לא לבני אדם. זהו, עברתי. אני בן אדם, לא מלאך. לכן לא יהיה מציאות כזאת. רק מה שאתה יכול לקיים זה מה שאתה מצווה. כלומר, כשאנחנו בונים על הדבר הזה, אנחנו מתחילים לענות קצת על מה ששארנו מקודם. אתם מבינים למה הברכה באה פה לפני קיום המצווה? כדי להגיד לאדם דבר מעניין, אל תפחד. תפסיק לדמיין. אתה חי בדמיון. אתה פוחד ממה שעתיד אולי להיות לפי מה שאתה חושב. זה לא בהכרח. לכן מראש אני מנטרל. אני נותן לך את הברכה בשנה השישית. אתה רואה? יש ברכה? אל תפחד. גם בזה שלא תעשה שום דבר בשנה הבאה, נזק לא יהיה לך מיד. רק ברכה. לא תפסיד כלום. תפסיק לחשוב במחשבות שכליות, אנושיות, דמיוניות. כשהפחד מפני הלא נודע הוא החמור מהכל. הוא משתר אותך. הוא מחליש אותך. אל תפחד. אני מוכיח לך לפני שאתה יכול לסמוך עליי. אז זה ענה על השאלה. מדוע מקבלים שכר לפני הקיום? להוריד ממך את הפחד. כן, זה גם חוסר אמונה במידה מסוימת. אז אומרים לך, הנה, תאמין לי, אני יכול לדאוג בשנה אחת לשלוש, גם בשנה הבאה נדאג לשדה שלך. יהיה בסדר. כי אתה עושה מה שצומד. כן.
אם בשנה אחת הוא לא דואג לשלוש.
סתם שנה?
לא, באותה שנה, לפני השמיטה. אין...
בשמיטה. כבר רק על השמיטה.
באותה שנה של השמיטה
הוא עושה רק לקיים...
לא, נכון אמרנו בשנה השישית...
בשנה שלפני יש לו ברכה.
לשלוש שנים.
נכון.
אבל ואם הבן אדם רואה שאין לו באמת ברכה לשלוש שנים?
זאת שאלה אחרת כבר, אנחנו פה יודעת, דיברנו על זה בשיעור אחר. האם הברכה הזו היא רק שזה בדאורייתא או בדרבנן? יש מי שרוצה להגיד שגם עכשיו בדרבנן יש ברכה, אבל הרבה אומרים לא, זה רק שמקיימים שמיטה דאורייתא. אוקיי? ואנחנו היום לא מקיימים דאורייתא.
ואז לא משנה מה יהיה לו ברכה.
אז יהיה לו ברכה, אם זה בדאורייתא יהיה לו ברכה, כי הקדוש ברוך הוא איתי אנחנו מקיימים. הייתה נטייה שלו בדרך כלל. הנטייה שלנו לא. ומה שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא עושה. לכן אנחנו אומרים בתפילה, ברוך אומר, הוא עושה, גוזר, הוא מקיים. ממילא, הנציב מרולוז'י, אני רוצה לקרוא לכם משהו מדבר, על נושא השמיטה. אומר הנציב, והיה עולה על הדעת, שעיקר מצוות שביעית ויובל, לא ניתנה אלא למתנהגים בדרך מעלה יתר. מה זו מצווה לחסידים? מצווה לאנשים גדולים, שסובלים לעמוד, לראות ולהמשיך להיות בטוחים ולהאמין ולחייך. אבל באמת לא כך. שהתורה יכולה להתנהג בשלמות אפילו לאנשים שאינם בזו המעלה. כלומר זה גם לי ולך ולכולם. משום הכי תראה שכתוב, וכי תאמרו בשנה השישית מה נאכל בשנה השביעית, ולא תהיו במעלה העליונה הזו. של האמונה המלאה והביטחון המלא, אזי ציווית את ברכתי. כלומר, הברכה פה היא לא רק לצדיקים, להפך, היא בכוונה לאלה ששואלים מה נאכל. לאנשים הרגילים. כלומר, גם אם השאלה מה נאכל משקף עמדה של חוסר אמונה, משקף עמדה של חולשה, משקף אמונה של חוסר ביטחון, למה? כי האדם פוחד. בא כזה ואחור אמר לו, אל תבחן. ציוויתי את ברכתי בשנה השישית. העולם מונהג בהשגחה ואין לך מה לבחון. איזה קשור לפרשה שלנו? לפני שאנחנו נתנס לפרשה שלנו, בוא נקרא רגע את הפסוק הראשון בפרשה, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו, לפניו אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום, תסתכלו כולם ברש"י, אומר רש"י, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש. ארצה שעיר לארץ שעיר. כלומר, לא לארץ כנען, עשיו לא היה כאן. הוא היה בארצו שלו בארץ שעיר. יעקב חוזר לאן? לארץ כנען. לא לארץ שעיר. הוא לא אמור לפגוש את עשיו. ושם לו פה. ושם בבית. רחוק מארץ כנען. גבול. ארץ העיר. תסתכלו עליו הרש"י. אומר רש"י על הפסוק השני, ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשו, כה אמר עבדך יעקב, מלבן גרתי, ואיחר עד עתה. אומר רש"י, גרתי, לא נעשיתי שר וחשוב אל הגר, אינך כדאי לשנוא אותי, זה על הברכות שהוא קיבל, יגביר לאחיך, גביר אני לא, הייתי זר, הייתי גר, ודבר אחר אומר רש"י, גרתי גימטריית תרי"ג, אותם אותיות, כלומר, עם לבן הרשע גרתי, בתרי"ג מצוות שמעתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. מתוך דברי הפסוק הללו, שני הפסוקים הללו, יש לנו תהייה עצומה על ההתנהלות של יעקב אבינו. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולשם אחיו, למה? מה לך לשלוח שליחים לעשיו, שבארץ צעיר להגיד לו שאתה חוזר לארץ כנען? מה הקשר? מה הסיבה? מאוד? לא הבנתי. אם אתה בא ואומר שאם לבן גרתי משמעותו שתרי"ג מצוות שמרתי, אז מה מקום יש להוסיף ולא למדתי מדרכיו? אם שמרת תרי"ג מצוות, אז זה ברור, לא?
יש ללמוד שהוא יתנהג כמו עדיין.
אז אני שומר תרי"ג מצוות, המצוות שומרות עליי. אני מקיים מצוות. לבן לא מקיים מצוות, ואני כן.
ראינו שלמדנו על אנשים שהם הכי קדושים בתורה, ויש להם...
יפה. זאת אומרת, בדרך משל, הגמרא מביאה משל, שמספרת על אדם אחד שהיה צריך ללכת לאיזה מקום והיה צריך לעבור באיזה יער. אמרו לו, תשמע, תיזהר, ביער הזה מסתובב שודד, אלים. והוא רואה בן אדם, הוא נותן לו מכות כמו שצריך ופשוט שודד אותו והולך. תיזהר. אותו אדם הולך ליער, והוא רואה פתאום בן אדם שם ישן מתחת איזה עץ. מאיר אותו. הוא אומר, תגיד לי, איפה השודד הזה שמסובב בים? והוא מתחיל להרביץ לו. הוא שובר לו את העצמות, אומר לו, רגע, אבל תענה לי! הוא אומר, אתה הערת את השודד. מה, אתה יעקב אבינו מאיר את עשיו? עזב אותו! אתה שולח אליו מלאכים, שליחים, הוא בא עם 400 איש! מה אתה רוצה? הפחד. יעקב אבינו פוחד. איך אנחנו יודעים שהוא פוחד? פשוט. ממשיכים בפסוקים, ואנחנו רואים, וירא יעקב מאוד, ויצר לו. ויחץ את העם אשר איתו בדצון ואת הבקר והגמלים משני מחנות, ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויכהו, והיה מהמחנה נשאר לפתה. יעקב אבינו פוחד. הפחד מכניס אותו למה? לדמיונות שם.
ואיזה הוא למד מעשיו?
שעשיו שונא אותו, הוא בטח מחכה לו, כי לעשות איתו שלום קודם. הוא עולה ומאיר את השודד, ומכריז את עצמו לסכנה. מעשה אבות סימן לבנים, המעשים החיוביים של האבות, המעשים שאנחנו צריכים ללמוד מהם. איך אסור לנו? מה לא נכון לי? ואני אומר ומדגיש, אנחנו לא מבינים שום דבר במעשה האבות לעומק, אבל על פניו נראה לנו פה דבר תמוע. ולכן הגמרא באמת מייחסת את הסיפור על השודד ליעקב. זה לא אני. הגמרא אומרת, זה מה שעשה יעקב עם עשיו. מה אתה הולך להעיר את השודד? תן לו לישון. ותמשיך ללכת. למה זה קורה לנו? ניקח את רבי נחמן לסיוע. כולם מכירים את האמרה של רבי נחמן, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. וניקח דוגמה. אני עכשיו לוקח את כל אחד ואחד מאיתנו, מסמן על הרצפה. שני קווים משני צידי הדרך. קו לבן מכאן, קו לבן משם, ובאמצע מטר של אספלט. באורך 100 מטר. עובד לכולם, נא לעמוד אחד אחרי השני, ולעבור מתחילת המסלול ועד סופו. למישהו תהיה בעיה עם זה? לא, זה רצפה. כולם הולכים, עוברים צד שני, שלום על ישראל, נכון? יש פחד, יש משהו? לא. עוברים. תראו לעצמכם שאני לוקח את אותם 100 מטרים, עם שני הקווים הללו, מרים את זה לגובה, 50 מטר באוויר, אומרים חבותיי, אני רוצה לעבור. אדם נבד. אבל לפני רגע הלכת על זה. לא, לא, אין פה רגיל. אתה פה, יש לך ביטחון, ואת אותו מקום שרמת אותו למעלה, אתה כבר חושש.
אין לך סיכון.
מה הבעיה? אם אתה פוחד?
נפול.
מה הדמיון? ושימו לב מה אמרתי. יש מטר. מטר! בצד בצד. לא חבל. מה אתה דואג? לך באמצע. לא יקרה לך כלום. הדמיון. אם אין לי גדר מפה וגדר מפה, בטח אני אהיה פה. לא בטח בכלל. לך באמצע, לא תיפול. לכן אומר רבי נחמן, והעיקר לא לפחד כלל. כי הפחד משתק. הפחד מעורר את השודדים. הפחד מעורר את הדמיון של האדם. והוא עובד, הוא מגיב בצורה לא נכונה. ואז הוא נפגש עם עשיו וארבע מאות איש איתו. ועכשיו באמת יש לו בעיה. עכשיו הוא יצר לעצמו תקלה, הוא צריך להתמודד איתו. עם 400 איש עם עשיו. כלומר, מי שהפך את הפחד למציאות מי הוא?
יעקב.
יעקב בעצמו. כאשר אנחנו יודעים את דרכי הפעולה של יצר הרע שלנו ואנחנו יודעים טוב מאוד, אנחנו לא צריכים לפחד ממנו. האדם פוחד מהלא ידוע. אדם לא פוחד מהידוע, הוא מתכונן. אנחנו מכירים טוב טוב את דרכי היצר הרע, את דרכי תאוותינו, את העניינים שאנחנו צריכים לעצור אותם, שנאה, נקמה, תחרות, ועוד הרבה הרבה. אנחנו יודעים מה מוביל אותנו לשם. למה אנחנו לא עושים את זה? למה? לא, כי אנחנו פחדים. אם אני עכשיו אלחם נגד היצר הרע, בטח יהיה יותר חזק. אם זה תכסיס אחר. עד היום ניסית להילחם ביצר הרע? בוא נשים דברים על השולחן. מישהו פה באמת ניסה להילחם ביצר הרע בהתמדה? לא בעקיצות, קבוע, בנושא מסוים, עד הסוף, מלחמת חורמה. אל תענו לי. כי מי שנלחם ביצר רע, בהתמדה, בעקביות, בתחום מסוים, מנצח. הוא מנצח. פחד. עוברים, במקום להגיד, אני מפחד, כי זה לא נעים להגיד, מה אומרים? קשה. למה אתה מאיר את השודד? תן לו לישון. למה אנחנו מעוררים את היצרים שלנו? תן לו לישון. למה לגרות את התאוות שלנו? תנו להם לישון. מה אתם פוחדים? שהתאוות ירדמו? שירדמו לנצח. הודו להשם קירו משמו, יהיו מרים על ילדם. כל התאוות השליליות, נאחל להם שינה טובה. זהו. אנחנו מעוררים את השודדים. השודדים קמים ומקים אותם. יעקב אבינו. בגלל פחדים. על בסיס שיכול להיות אמיתי. שעשה באמת שונא אותו מאז. כבר 21 שנים הם לא נפגשו. עשו בשעיר. לבן בחרן. ומה יש בלב של יעקב כל הזמן? פחד מעשיו. ובאמת חז"ל צריכים למצוא לזה הסבר. לכן מה הם אומרים? מצווה אחת הייתה לעשיו שיעקב לה קיים ומזה הוא פחד. כיבוד הורים. פחד. אז יכול להישמע טוב. הוא דאג, איך לא קיימתי 21 שנים בחרן כיבוד הורים? זה גם לא מדויק. מה אתה עושה בחרן? מי שלח אותך לשם? אבא ואמא, זה כיבוד הורים. אמא אמרה לך, תחכה עד שאני אקרא לך. אז אתה מחכה, זה כיבוד הורים.
מה זה היה להגיע לסברה שוב אחת מעשר פשוט?
זה פשוט. יעקב אבין? נכון. ומזה אנחנו צריכים ללמוד. אם יעקב אבינו היה באמת סומך ובוטח בשם שהקדוש ברוך הוא נגלה עליו ואומר לו שוב לארצך, הוא לא היה שולח שליחים לעשיו, הוא פשוט היה בא לארץ. וכל המפגש הזה עם עשיו שמשפיע עלינו עד היום לרעה, אותו מאבק, אותה נגיעה בגיל הנשים, כשהזוהר הקדוש מדבר על זה שהטומאה הזו היא עד סוף כל הדורות פוגעת בעם ישראל, היא השורש לפחד שאנחנו רואים אצל היהודים בגלות. וכאשר היהודים נמצאים בארץ ישראל בגלות פנימית. הפחד מהגויים. זה השורש. הדמיון. מה יגידו באיחוד האירופאי? ומה תגיד אמריקה? ותראו כמה שזה משתק. מי שגורם למדינת ישראל ולעם ישראל את הצרות הכי גדולות שיש, זה אנחנו, עם הפה שלנו, עם הפחדים שלנו, ואנחנו נדעים את זה בקולי קולות, בתקשורת. אז העולם מתעורר, משודד מתעורר, הערנו אותו משנתו. בסיכום, התחלנו בפחד מפני שנת השמיטה, וראינו שזה פחד שנובע מדמיון, וסיימנו עם פרשת וישלח יעקב מלאכים שנובע מפחד שהיה דמיון.
אני רוצה להגיד שאם היה מקשיב כאילו היה שם היה הולך ישר לארץ את היעקב.
לא שוב, לא מדבר עם עשיו, מה לך ולעשיו? ציווה עליך השם לבוא לארץ לארץ לארץ. מה אנחנו יכולים לבוא מזה? שני דברים. אחד, לא להעיר את השודדים. לא להעיר את התאוות שלנו. לא להיגרר אחר הדברים השליליים שלנו. תנו להם לישון. תרדימו אותם לנצח. ומצד שני, לא לפחד להילחם. לא לחשוב לרגע שאי אפשר לנצח את היצר הרע. אפשר גם אפשר. צריך רק התמדה, עקביות וגבורה. וכל הבא לטהר, מסייעים בי. נצטרך לומר, לפחד, על פחד. לכן אומר יעקב אבינו לעשו, תרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו. כי אפשר לשמור תורה ומצוות ולהיות רשע. אפשר לקיים תורה ומצוות ולהיות מושחת. צריך לא רק לקיים את התורה והמצוות, צריך גם לא ללמוד מדברים שליליים או מאנשים שליליים. אומר לו יעקב לעשו, יש לי גם מזה וגם מזה. אני לא חצוי, אני לא מקיים מצוות ואני מושחת. נזהרתי גם במעשה, לא ללמוד שום דבר ממה שאסור לעשות. ירצון באמת שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו מלאכים של ממש. ויקוים בנו הנאמר בפסוק, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. ושהקדוש ברוך הוא ישמור צאתנו ובואנו מעתה ועד עולם. ונסיים ממש במשפט אחרון. שנגיד הערב בתפילת ערבית, ועשר שחתן לפנינו מאחרינו, נזכור. זה תפילה בדיוק על התרגיל שהיצר הרע, כלומר אנחנו בולמים את עצמנו ופחדים להילחם ביצר. מלפנינו, אומר לנו, אנחנו אומרים לעצמנו ומאשימים את היצר הרע, הוא בחייך. תראה איזה משימה קשה. תראה כמה זה רחוק. לתקן, לעשות תשובה, עזור, לא תגיע בחיים. מה זה מאחרינו? שהיא כבר התגברתי על העניין הזה. ובכל זאת, אומר בחייך, תסתכל אחורה. תראה את הרכבת מלאת האבונות שלך. אתה לא מתבייש. עם זה אתה רוצה להתקדש. הסר שטן מלפנינו ומאחרינו. אמן כן יהי רצון.